מגילה דף כף זין. נתחיל בסוף העמוד הקודף שתי שורות מלמטה. אמר רב פפי משמה דרבה, מבית נישתא לבית רבנן שרי, מבית רבנן לבית נישתא אסיר. רבה משמה דרבה מתנה איפקה. אומר רב פפי משמו של רבה, מקום שהיה בית הכנסת מותר להפוך אותו לבית מדרש. למה? זה נקרא להעלות אותו בקדושה. רפפה משמו של רבה אומר בדיוק להפך, לעשות מבית המדרש בית הכנסת, זה נקרא להעלות אותו בקדושה. רק את זה מותר, אבל להפר אסור. אמר רבחה כבתה דרב פפי מסתברה, מסתבר יותר כמו רפפי שמותר להפוך מבית הכנסת לבית מדרש ולא להפך. מדוע? דאמר ביהושע בן לוי, בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש. שמע מינה, מכאן לא הוכחה, כיוון שרבי יהושע בן לוי חכם קדמון ומקובל יותר, פסקיו מקובלים יותר, והוא אמר כך, מסתבר שאכן רבה אמר את דבריו על איבד הלכתה, שבית הכנסת מותר להפוך אותו לבית מדרש, כי בית מדרש הוא יותר גדול וקדוש. דרש בה כפרה, מה דכתיב? כתוב על פסוק על נבוזרדן הרשע, כשאשר נכנס לתוך ירושלים והחריב, כתוב וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש. מה פירוש הפסוק הזה? בית השם זה בית המקדש, בית המלך אלו פלטרין של מלך, האולמות של המלך, ואת כל בתי ירושלים כמשמען כל הבתים של האנשים, ואת כל בית גדול שרף באש. נחלקו בפירוש המשפט הזה רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. אחד אמר, מה זה נקרא בית גדול? מקום שמגדלים בו תורה. ואחד אמר, מקום שמגדלים בו תפילה. מה דאמר תורה? איפה מוצאים שגדול מוזכר על תורה? שנאמר, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. כן, תורה נאמר על זה לשון של גדול, שכתוב בית גדול, כוונה היא תורה. ומאן דאמר תפילה דכתיב, יורם בן אחאב אומר לגחזי, ספרנה הגדולות אשר עשה אלישע. אז אם כן, לניסים פלות כהן הגדולות, אומרת הגמרא, ואלישע דעבד ברחמיהו דעבד. והרי אלישע, איך הוא עשה את כל הניסים הגדולים? על ידי בקשת רחמים, כמו שמפורש בנביאים שם, שהוא ביקש בתפילתו רחמים פני השם ברך, וככה עשה את כל הניסים. אם כן, התפילות נקראים בשם הגדולים. אומרת הגמרא, תסתיים, תהיה הוכחה, דרבי יהושע בן לוי הוא זה שפירש את הפסוק, מה זה בית גדול, מקום שמגדלים בו תורה. למה? כי הרי אמר רבי יהושע בן לוי, בית הכנסת מותר לעשות אותו בית מדרש. אם כן, לפי דעתו, מה זה נקרא יותר קדוש? בית המדרש יותר קדוש. ואם כן, מכאן הוכחה שהוא זה שסובר, מה כשהפסוק אומר בית גדול, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לבית המדרש. שמע מינה, זה אכן זו ראיה נכונה. למדנו במשנה שאי אפשר להוריד מקדושת הדמים ממה שהם היו קודם לכן. לכן אומרת המשנה, אבל מכרו תורה, ספר תורה, לא יקחו בכסף הזה ספרים, דהיינו ספרי נביאים כתובים. איבא אליהו, יספקו חכמי בית המדרש. מהו למכור ספר תורה ישן, לקח בו חדש? כיוון דלה מעללה אסור, עודין מכיוון דליקה לעלוי העילוי האחרינה שפיר דמי. חלעיל שמעלין בקודש ואין מורידין. אבל כאן הוא רוכר ספר תורה ישן, כי יקנות ספר תורה חדש. תגיד לי, כשמוכרים צריך לעלות אותו. אם אתה קונה בספר תורה, אז מה עשינו? זה אותו דרגה של קדושה. אבל זה לא נכון. מפני שהרי אי אפשר לעלות את זה לדרגה יותר גבוהה, יותר קדושה. זה המקסימום, ספר תורה. אז כיוון שאי אפשר עוד דרגה יותר גבוהה, לכן בהחלט אפשר לומר שמותר למכור ספר תורה ישן, לקנות בו ספר תורה חדש. אומרת הגמרא, תשמע, אבל מכרו תורה, לא יקחו ספרים. ספרים הוא דלה. התורה בתורה, שפיר דמי, מתניתין דעבד, כי כבר ילן לך תחילה. אומרת הגמרא, הנה אפשר להעביר היה מהמשנה. המשנה אומרת, אם מכרו ספר תורה, לא יקנו בזה ספרים, כלומר לא יקנו בזה נביאים וכתובים. משמע, אבל ספר תורה אחר אפשר לקנות. מה רואים מכאן? שזה מותר. הגמרא דוחה. המשנה מדברת, אם כבר מכרו ספר תורה, אז תקנה דבר שבאותה דרגת קדושה, דהיינו ספרים, ולא תוריד את זה לקנות בזה ספרי נביאים וכתובים. אבל השאלה שלנו היא, האם מותר לך תחילה למכור ספר תורה ישן כדי לקנות בזה ספר תורה אחר חדש? כי לכאורה אין פה שום עלייה בקדושה, אז למה אתה עושה את זה? אתה שמע, גולים ספר תורה במטפחות, כלומר גולים, כלומר מותר לעטוף ספר תורה, לעשות לו מעיל במטפחות של חומשים. מותר לעשות לחומשים מעיל במטפחות של נביאים וכתובים. מדוע? כי אתה מעלה את המטפחת הזו לדרגה יותר גבוהה. אבל לא יעשה לנביאים וכתובים, לא יעשה להם מעיל ממטפחות כאלה שהיו של חומשים, כי זה הורדה מהקדושה שלהם. ולא יעשה מעיל לחומשים ממטפחות של ספר תורה, כי ספר תורה כל חמישה חמשי תורה מחוברים יחד, אז הוא קדוש יותר מאשר ספר שיש בו כל חומש נפרד לפני עצמו. לכן אין לעשות במטפחת של ספר תורה מעיל לחומש. מת הגמרא קטן מיד, כתוב כאן על כל פנים, גוללים ספר תורה, כלומר עושים מעיל לספר תורה במטפחות של חומשים. מטפחות חומשים אין, אבל לקחת מטפחות של ספר תורה, ספר תורה אחד, ולעשות את זה מעיל לספר תורה אחר, לא, כי אין פה שום עלייה בקדושה. אני כאן מוכרח שאם לא מעלים בקדושה זה אסור. הגמרא דוחה, אם הספר כתוב ולא חומשים, מטפחת של חומשים לא יוריד להם, לא יוריד אותם לדרגה, לא יעשה להם מעיל לחומש ממטפחות של ספר תורה. משמע התורה בתורה שפיר דמי. אם הוא לוקח מטפח ספר תורה ועושה מזה מעיל לספר תורה אחר, משמע שזה מותר, כי זה הכל את הדרגה של קדושה, ספר תורה וספר תורה. אלא מה, ליקל משמע מנה, אלא ודאי שמכאן אי אפשר להעביר היה לא להתיר ולא לאסור. תשמע, מניחים ספר תורה על גבי תורה, ותורה על גבי חומשים, וחומשים על גבי נביאים וכתובים. אבל לא להפך, אסור לקחת נביאים וכתובים, להניח אותם לחומשים, ולא חומשים על גבי תורה. כי מה רואים מכאן תחילת דברי הבריתה? מותר להניח ספר תורה אחד על גבי ספר תורה אחר. רואים מכאן כמעט שניהם אותה דרגה, מותר להניח אחד על השני. כן, רואים מכאן שהוא הדין, שמותר למכור ספר תורה אחד בשביל לקנות בו ספר תורה אחר חדש, כיוון ששניהם אותה דרגה של קדושה. הגמרא דוחה, הנחה כאמרת, שנה הנחה דלה ישר, דילתם אחי מקרח אחי כחינן, והקה יהיו דפה החברה, אלא כיוון דלה ישר שרי, אחרי מי כיוון דלה ישר שרי. הגמרא אומרת יש הבדל, אתה שמע, הבריתא מדברת לגבי להניח ספר תורה, ספר תורה, זה ודאי שמותר. מפני, לא בגלל ששתיהם אותה דרגה, נכון, שתיהם אותה דרגה, אבל זה לא מספיק. מפני ששם אין מה לעשות. אז מלא, מה, נשים לכל ספר תורה מקום בפני עצמו בטבע? אי אפשר, אין מקום מספיק לכולם. לפיכך, מותר להניח אחד על השני. זה לא נקרא בזיון? כי אי אפשר, זה לא נקרא בזיון. מה הראיה? הנה, מותר לאדם לגלול ספר תורה. איך אתה גולל? הרי לך הוראה, כל דף מונח על גבי חברו. איך אתה גולל? לכאורת המניח. אלא ודאי שכמעט שאי אפשר, מה נעשה? נשאיר ספר תורה כולו פתוח? מלא בזה ביזיון. הוא הדין לגבי להניח ספר תורה, ספר תורה, ודאי שזה מותר. הספק שלנו היה רק האם מותר למכור ספר תורה ושקנו ספר תורה אחר. תשמע, דאמר רבה בר חנה, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון גמליאל, לא ימכור אדם ספר תורה ישן לקח בו חדש. הנה מפורש, שאלה שאלת, הנה מפורש כתוב כאן דברי רשב"ג. הגמרא דוחה, הטעם משום פשיעותה, כי כאמרינן כגון דכתיב ומונח לפרוקי. מהי? את הגמרא זה עדיין לא פשוט ספק שלי. שמה ייתכן שמה שרשב"ג אסר זה רק כאשר האדם הזה רוצה למכור ספר תורה, והוא אומר בכסף הזה אני אלך לסופר שישב לכתוב לי ספר תורה. יש חשש שלבינתיים הדמים יעבדו, יחו בכל מיני עניינים, ובסופו של דבר לא יהיה לאדם ספר תורה. אבל כאן, מה הדין כאשר יש אדם שיש לו ספר תורה? צריכים כסף כדי לפדות את הספר תורה הזה. אז מוכרים את הישן כדי בכסף הזה שנקבל נפדה בזה ספר תורה. אין פה חשש שבסופו של דבר אדם יצא קרח מכאן ומכאן. לא, שאלת כזה לוקחים אותו לקנוס בתורה שהוא כבר מוכן. מה הדין בזה? זו השאלה. תא שמה, דאמר רבי יוחנן שום רבי מאיר, אין מוכרים ספר תורה אלא ללמוד תורה ולישא אישה. שמר מינה, תורה בתורה שפיר דמי. הנה, הוא מוכר ספר תורה כדי לעסוק בתורה. אז הוא הדין שמותר לאדם למכור ספר תורה ישן כדי לקנות ספר תורה אחר, כי תורה בתורה זה בסדר. הגמרא דוחה, דילמה שאני לימוד, שהלימוד מביא לידי מעשה. למכור ספר תורה בשביל ללמוד זה ודאי מותר, כי זה עדיף. ספר תורה אפשר ללמוד מתוך, אבל זה לא התכלית. התכלית היא ללמוד בפועל. לכן, כאשר אדם לומד תורה, מוכר את ספר תורה, ועל ידי כך יש לו כסף להתפרנס, הוא יכול ללכת ולעסוק בתורה, מאיפה הוא יתפרנס? ללמוד את ספר תורה של מחר, זה בסדר. כי על ידי זה הוא מגיע לתכלית גבוהה יותר. אבל אם אדם רק מוכר ספר תורה ושקנות ספר תורה אחר, שניהם אותה דרגה, מה הרוויח בזה? אותו דבר, אישה, למה מותר? שנמי, כתוב פסוק לא תוהו ברע לשם את יצרה, צריך לקיום מצוות. אבל תורה בתורה, אולי זה אסור. לכן הגמרא לא הכריעה בספק, אז תנו רבנן. לא ימכור אדם ספר תורה אף על פי שאינו צריך לו, כלומר יש לו עוד ספר תורה אחר. זה לכל יהודי שיכתוב ספר תורה אחד, ויש לו ספר תורה אחר, אף פי כן, אל תמכור את ספר תורה הנוסף שיש לך. למה? לא כבוד ספר תורה. יתר על כן, אמר השבל, אפילו אין לו מה יאכל. לא כאן הפיקוח נפש ממש, כאן אין לו מה לאכול ברווח, הוא אוכל מדוחק ממש. ככה מבאר מרן הכסף משנה. אפילו אין לו מה יאכל. הוא מכר ספר תורה, או נושא אחר לגמרי, אדם שמכר ביתו, כתוב התורה, חימכור איש את ביתו לאמה. אבל אדם שמכר ביתו בשני הדברים האלו, אינו רואה סמן ברכה לעולם. ידוע, הרמב״ם עליו שלו בעקבותיו מרן, אומרים שאם הגמרא אומרת אינו רואה סמן ברכה לעולם, לא אומרת אינו רואה סמן ברכה, משמעות הדברים היא שהדבר הזה הוא גם אסור. זה לא רק לא סמן ברכה, הכוונה היא שהדבר הזה אסור. וכן במותריהן. למדנו במשנה שאם בית הכנסת מכרו אותה, אז מותר לעשות בזה, בכסף שקיבלו תמורת בית הכנסת, מותר לעשות בזה טבע, דהיינו דבר יותר קדוש. גם אם נשאר כסף אחרי שקנים טבע, גם כן ביתרת הכסף צריך להשתמש אך ורק לדברים שהם יותר קדושים, ולא לדברים שהם פחות קדושים מקדושת בית הכנסת. אמר רבה, מה שאמרנו שגם במותריהן צריך לעשות אך ורק דבר שהוא יותר קדוש, מעלין בקודש, לא שנו אלא שמחו, שכיוון שהחפץ הזה כבר היה בו קדושה, לכן אי אפשר להוריד אפילו את יתרת הסכום, אי אפשר. אבל לא שנו שמחו והותירו, אבל אם בסך הכל גבו והותירו, מותר. אם אמרו אנחנו רוצים לקנות טבע, טבע עולה 10,000 שקל, הלכו ואספו 12,000 שקל, 10,000 שקל עושים בזה טבע, 2,000 שקל נותרים יכולים לעשות בזה גם דברים שפחות מקדושת טבע, כגון בית הכנסת וכדומה. יתיבי הבאי, כתוב הברייתא, הברייתא חוזרת על דברי המשנה שלנו, שאמרנו וכן מותר הן. אומרת הברייתא, במה דברי המורים שלא התנו, אבל התנו, אפילו דוכסוסיה מותר. כמעט תסביר כמה דוכסיה זה שליח, זה כמעט תסביר כבר. שואלת הבאי, איך ידמי, מה מדובר כאן שאומרת לנו הברייתא שחילוק אם התנו או לא התנו? אלי מה שמכרו והותירו, אם מדובר כאן שמכרו את בית הכנסת והותירו, ועל היתרה הזאת הוא אומר דווקא אם עשו תנאי, אז אם לא עשו תנאי אז באמת זה אסור, ואם עשו תנאי זה מותר, הייתכן? כי התנו, מה יהווה? מה זה יעזור שהם התנו? הרי כיוון שעל כל פנים הדמים האלה היו של בית הכנסת, גם במותר בשרה קדושה תנאי לא מעלה ולא מוריד. אלא צריך לומר שהברייתא לא מדברת בדיוק על המקרה של המשנה. הברייתא מדברת כאשר גבו כסף מהציבור. ואז היא אומרת הברייתא, באמת דברי אומרים שגם במותר כשגבו צריך לעשות דווקא דברים שיותר קדושים. זה רק כאשר לא התנו, אבל אם התנו, אז מעיקר לא חלה להם קדושה. כי הם אמרו אנחנו רוצים לקנות טבע, ומה שישאר להשתמש בזה של בית הכנסת, של החור, כדומה. אז מעיקר לא חלה, זה קדושה. כן, מה רואים מכאן? תעמד התנו. הלא התנו, לא. אם לא התנו, אף על פי שגבו, אז אסור להשתמש במותר לצורך דברים שהם פחות קדושים. לא כדברי הרבה שאמרת שאם גבו, מותר להשתמש במותר לכל דבר. דוחה רבה, לעולם הבריתה הזאת מדברת שמחרו והותירו. אבל אם תשאל אותי, רגע, אם זה היה כסף שמחרו בית הכנסת, אז מה בכך שכאשר השתמשו בכסף שמחרו בית הכנסת, השתמשו למשל לטבעה, ואת המותר עשו תנאי, מה שישאר אחרי קניית טבעה, השתמש בזה בשביל החור. מותר? איך זה מותר? איך ייתכן נעשה תנאי זה מותר? הוא אומר כן. הרי כאמר, במה דברים אמורים שלא היתנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר? אבל אם היתנו שבעה טובי העיר, כלומר המחירה נעשית על ידי שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, אז באמת אין בזה כסף, בכסף אין קדושה כלל. ככה נשגרמד למעלה, אם שהם עשו תנאי, על ידי זה הקדושה בכלל לא חלה, ורשאים לעשות בזה כל מה שירצו, אפילו דחסוסיה נמי מותר. אמר לה אביי להום לרבנן, דהבה מסדר מבניתה כמי דרשת. אותו חכם שהיה שונה את הברייתות לפני רשת. משמיע הלך מרשת, אם שמעת ממנו, מה זה מה שכתוב ברייתה דחסוסיה? אמר לי, אחי, אמר רב ששת, פרשה נמטה, הפרש של אנשי העיר, שרוצים לקחת אותו בשביל שליחויות מיוחדות, צריכים משהו מהר, אז הוא נשלח. זה עבודת חולין גמורה. אף בכן, גם זה מותר. אמר רבי יהיל כך, תראה, שאלתי את אדם שהוא נמצא לפני רב ששת, וידע, אתה נמצא לי אדם גדול, אתה שומע הרבה דברים שהעולם לא יודעים. היא ככה יצורן רבנה, דשמע למילתא ולידע פירושה, לא יודע מה הפירוש שלה, ישאלה כמד שכח כמד רבנן. שאל מישהו שהוא נמצא לפני תלמידי חכמים, דלה ישר דלה שמע עליהם מגברה רבה, לא ייתכן שהוא לא שמע דברים יוחדים האלו מפני מאנשים הגדולים. אמר רבי יוחנן שהוא רבי מיר, בני העיר שהלכו לעיר אחרת, אם יש כאן בני העיר שנמצאים כאן במושב הזה, ביישוב הזה, הלכו לעיר אחרת ופסקו עליהן צדקה, שם היה איזה מקביא וגבו מכל האנשים הנוכחים שם הצדקה, גם הם למרות שהם לא אנשי הקהילה כאן צריכים לתת. אבל כשהם באים, כשהם עומדים לחזור חזרה לעירם, ניגשים לגבאים ומביאים את הצדקה איתם, פרנסים בת עני העיר שלהם. תלמי, אחי, בני העיר שהלכו לעיר אחרת, פסקו עליהם צדקה, באותה שעה הם כולם מתנדבים, גם אתם לא תפרשו מהציבור, נותנים. כשהם באים לעירם, מביאים אותה עימהם. כל זה דווקא כאשר ציבור, שאז אין חשש שמה הוא ייקח את הכסף לכיסו. אבל אם יחיד שהלך לעיר אחרת, הוא פסקו עליו צדקה, גם כשהוא חוזר לעירו, הכסף הזה יישאר שם. תינתן לעניי אותה העיר. ככה כותב הפרישה, יש נותנו עוד טעמים נוספים, לא משנה. רב הונה גזר תענית, רב הונה גזר תענית בעירו, על גשמים או דבר אחר. על לגבי רב חנה בר חנינאי וכל בני מתה. רב חנה בר חנינאי וכל בני הכפר שלו, כולם הכניסו ביחד לעיר, כדי להתפלל יחד עם רב הונה, הצטרפו לתפילה שלהם. רבו על הצדקה, הטיל על כולם מתי הצדקה. גם הם יהבו, כי בעול מתה, כשרצו ללכת לחזור חזרה לעירם, אמרו לו לרב הונה, נוטבה לנמור, וזו נפרנס בעניי מתים, כמו שמענו למעלה, תביא את הכסף, נפרנס בזה את עניי העיר שלנו. אמר להם, תנינה, לעניינו בבריתה, בבית, ברי המורים, שאז לוקחים את זה חזרה לעירם, דווקא כאשר שאין שם חבר עיר. אין שם תמיד חכם שמטפל בלכל העניינים כולם של העיר. אבל יש שם חבר עיר, תינתן לחבר עיר. ממילא, כמעט שנמצא פה תמיד חכם, זה משאירים את הכסף הזה בעיר הזו כאן. וכל שכן, דעניי דידי ודירכו עליי סמיך, כל שכן, שבעצם גם הכפר שלכם, כאשר אין לכם כסף לממן אותה, מה אתם עושים? אתם באים אליי. אתם באים אליי שאני צריך בעצם לגייס תרומות גם בשביל הכפר שלכם. אז כן, מה אני אביא לכם? לא בכי, בסופו של דבר, הכל נשענים על הקופה שלנו בעיר כאן. מה תניתי? אין מוכרין את של רבים ליחיד. אסור למכור בית כנסת שייך לרבים לאדם יחיד מפני שמורידים אותו מקדושתו, דברי רבי מיר. אמרו לו, אם כן, גם לא למכור בית כנסת מעיר גדולה לעיר קטנה. גמרא אומרת, שפיר כאמרי להרבנה לרבי מיר, טענה חזקה. והרי ברור שכן מוכרים, כתוב במשנה, מוכרים בית הכנסת, זה דין שהוא מוסכם. גמרא אומרת, רבי מיר, מה עונה על זה? רבי מיר, מעיר גדולה לעיר קטנה, מעיר קרא קדישה, השתלמי קדישה. מרבים ליחיד, ליקה קדושה. אז היו הבתי כנסיות שלהם מחוץ לעיר. ממילא, אם יש בית כנסת שימצא מחוץ לעיר הגדולה וגם סמוך לעיר קטנה, אז שם בית כנסת הגדולה רוצים קורת בית כנסת, למי מוכרים אותה? לאנשי הכפר הסמוך, שהם יעברו להתפלל שם, ואז העיר גדולה בונים בית כנסת יותר גדולה, יותר טובה. אז כאן כתוב שאמר להם רבי מאיר, מעבר לעיר קטנה, מה זה משנה? לפני שמכרו אותה הייתה קדושה, גם אחרי שמכרו אותה נשארת בקדושתה, מה ההבדל? ולכן אפשר למכור. אבל כאשר מוכרים מעיר של רבים לעיר שיחיד, בבית כנסת של רבים לבית כנסת שיחיד, הרי מורדים בקדושתה, מפני שכל דבר של קדושה לא נאמר פחות מעשרה. כאשר אתה אדם יחיד יושב להתפלל או ללמוד באותה בית הכנסת, אין במקום הזה קדושה כלל, ולכן זה נקרא הורדה בקדושה, וזה אסור. ורבנן יקה למחש, כי הגוונה נמיקה למחש בשום, אם אתה קורא לזה, למרות שהוא עושה שם רק דברי קדושה, אבל כיוון שעושה דברי קדושה אלו ביחיד, זה נקרא הורדה בקדושה, אם כן גם מבית כנסת של רבים, בית כנסת של עיר קטנה, גם כן זה נקרא היה צריך להיות אסור. מדוע? פני שהרי כתוב ברובעה מרדת מלך, בכל שיש מניין, אבל מכל מקום ברובעה מרדת מלך, אלא ודאי שלא אכפתנו, העיקר שמשתמשים באותו המבנה לעניינים של קדושה. מתניתין, אין מוכרים בית הכנסת, אלא על תנאי, שאם ירצו יחזירוהו דברי רבי מאיר. רבי מאיר אומר, זה ביזיון למכור בית הכנסת שמוכרים אותו לעולם, אלא צריך למכור אותו להגיד שמר תנאי, אם יהיה לנו כסף, יהיה לנו אפשרות, נחזור לקחת ממך את בית הכנסת הזה. זו דעת רבי מאיר. החיים אומרים, מוכרים אותו ממכר עולם, אבל בתנאי אחד, שלא יוכל הקונה להשתמש בזה לאחד מארבעה דברים שנאמר לכמן. מה זה? למרחץ ולבורסקי. בורסקי מקום עיבוד עורות, זה שם מערכות נוראים, זה לא מתאים לטבילה. ולבית המים, מה זה בית המים? יש מסבירים, הכוונה עם מקום כביסה, גם כן היו עושים שם מחפשים, אז זה כל מיני דברים לא נעימים. יש אומרים, הכוונה היא לנוחיות. רבי יהודה אומר, מוכרין אותה לשם חצר והלוקח יעשה מה שירצה. רבי יהודה אומר, נכון, אסור למכור את זה בשביל שהלוקח יעשה שם דברים מבוזים, אבל כשבשעת הבחירה אומרים שיעשה בזה חצר, כל מיני שימושים כלליים. אחר כך, אחרי שהלוקח כבר נהפך לשלו, אחר כך יכול לעשות זה מה שירצה. למה? כיוון שבשעת המכירה, זה לא הייתה מכירה לשם דבר מבוזה, אין מכך כלום. גמרא. ולרבי מאיר, הכי די רבה. כיוון שאותו, אותה בית הכנסת הזו, מכרו אותה לאדם כלשהו, אם אומרים להם שבשעה שנרצה, אתם תביאו לנו את הנפדה את הבית כנסת הזו, ותביאו לנו אותה בחזרה. אז אם ככה לך הורה, איך הקונים הללו רשאים להשתמש שמה בזמן הזה? למה? הר יעלה ריבית. הרי בעצם, למשל, מכרו את הבית כנסת הזו במיליון שקל. עכשיו, אחר כך, אחרי 10 שנים, אומר לו, בוא תיקח חזרה את המיליון שקל שלך, תביא לי חזרה את המבנה. אם החזרת לך חזרה את השווי, את המיליון שקל, אז למה בעצם אתה במשך כל התקופה עשית כאן? התשובה היא, בגלל שהכסף שלי שכב אצלך. יכולתי במיליון שקל הזה לעשות עסקים. בגלל שהמתנתי לכסף, זה, אז לכן מגיע לי. זה נקרא דבר כזה ריבית. מה זה ריבית? כל דבר שאדם נותן לחברו כסף. והיות שהוא ממתין קבל את כספו חזרה, בזמן הזה אומר עבור זה, אני רוצה פיצוי כלשהו. זה נקרא ריבית. גם פה אצלנו זה נקרא ריבית. עונה הגמרא, אמר רבי יוחנן, רבי מאיר בשיטת רבי יהודה אמרה, דאמר רבי יהודה, צד אחד בריבית מותר. מתי זה נקרא ריבית? רק דבר כזה שוודאי הוא הולך לקבל איזה פיצוי. אבל דבר כזה שייתכן שהוא לא יקבל כלום, לפי דעת רבי יהודה הדבר הזה מותר. רבי מאיר סובר כבודו, ולכן היות שלא בטוח שהם יפדו חזרה את המקום הזה, לכן זה נקרא צד אחד בריבית, זה מותר. איפה הוא לדעת רבי יהודה דתניא? הרי שהיה נושה בחברו מנה, כלומר הוא הלווה לחברו מנה ועשה לו שדה ומכר, אמר תשמע, אם תוך שנתיים אני לא מחזיר לך את הכסף של ההלוואה, השדה הזו היא שלך לגמרי, מאותו היום היא תהיה שלך, בשנתיים זה עדיין שלי. בזמן שמוכר אוכל פירות מותר. אם עד השנתיים האלו עדיין הזמן שהוא יכול להחזיר את ההלוואה, ועדיין המוכר, כלומר בעל הקרקע, הוא משאיר לאכול שם פירות, זה מותר. למה? כי במשך השנתיים הוא עדיין בעל הבית. אם אחרי שנתיים הוא לא יחזיר את הכסף, אז מאותו רגע זה יהפך קרקע של הלוקח, של המלווה. בסדר? ועד אותו זמן הפירות הוא אכל אותם כי הם שלו. אבל אם לוקח אוכל פירות, אז בזה אסור. דהיינו, אם הוא אומר לו, אני המלווה, שיש לי סיכוי שאני אהיה בעצם הלוקח, שבעוד שנתיים אני אהיה הלוקח, נדבר בעצם שלא שילמת, ואז אני אקנה את האדמה הזו. עבור תמורת ההלוואה שהלוויתי לך. אם הוא לא אוכל את הפירות במשך כל השנתיים, זה אסור. מדוע? כי ייתכן בעצם שבעוד שנתיים נתברר שלא שילמתי לך, ואז זה הופך להיות שלך. נכון? אבל ייתכן שמה? ייתכן בעצם שאני כן אשלם לך את הכסף. ואז יתברר בעצם שהשדה הזו בכלל לא הייתה מכורה לך. ואם כן, מדוע אכלת אתה המלווה? אתה, מה שנקרא לך כביכול לוקח, בסוף אתה לא לוקח. למה אכלת את הפירות כל השנתיים האלו? תמורת זה שהכסף שכב אצלי. אז לכן זה אסור, זה נקרא ריבית. רבי יהודה אומר, אפילו לוקח אוכל ריבי, פירות מותר, למה? כיוון שלא ודאי, מראש לא ברור שבאמת תהיה פה הלוואה, כי יכול להיות שיהיה פה בעצם מחירה בסופו של דבר. כי יכול להיות שבעצם בעוד שנתיים נראה שלא יהיה לו כסף שלם, ואז התברר למפרע שכבר משעת ההלוואה זה לא הייתה הלוואה, זה כבר היה מחירה משעה ראשונה, כיוון שזה רק צד אחד בריבית, מותר. ואמר ביהודה מעשה ביתוס בן זונין, שעשה שדה ומכר פי רבי אלעזר בן עזריה, ומי אכל שם פירות עד לאותה תקופה, שהסתיימת תקופת המחירה, לוקח אוכל פירות היה, כי מכאן ראה שצד אחד בריבית מותר. אמרו לחכמים רבי יהודה, משם ראיה, לא נכון, סיפור לא מדויק. מוכר אוכל פירות היה ולא לוקח. מהי ביניהו? מה טעמי המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים? צד אחד בריבית יקה ביניהו. מור סבר, צד אחד בריבית מותר, זוועת רבי יהודה. מור סבר, צד אחד בריבית אסור. אמר רבה, רבה אמר, דחו לעלמא צד אחד בריבית, אסור. גם רבי יהודה מודה בדבר שזה אסור. ואחר ריבית עמד להחזיר יקה ביניהו. מור סבר, ריבית עמד להחזיר מותר. מור סבר, אסור. כלומר, כאן מדובר בצורה כזאת. הוא אומר לו, תראה, אם בסוף השנתיים יתברר שיש לך את כל המיליון שקל כולו בשלמותו, תחזיר לי את המיליון שקל, ואז אני אחזיר לך לא רק את הקרקע, אלא אני אחזיר לך גם את הכסף של הפירות. הפירות בשנתיים שווים 100,000 שקל, אני אחזיר לך גם את השווי של הפירות. אבל תדע לך, במידה ובסוף השנתיים לא יהיה לך את המיליון שקל, אפילו לך 900,000 שקל. לא, אני עדיין מחזיק. עדיין מחזיק בשדה. יהיה לך מיליון שקל להחזיר, תביא לי מיליון שקל שלם, רק אז אני אחזיר לך את המאה לשקל. זה נקרא ריבית עמלת להחזיר. כלומר, יש רגע אחד שהיה ביד אותו המלווה גם מיליון שקל וגם הפירות. בזה נחלקו. לפי דעת רבי יהודה, דבר הזה אסור. לפי דעת חכמים, רבי יהודה מותר. לחכמים, הדבר הזה אסור. החיים אומרים, מוכרית את הכנסת ממכר העולם. אמר רבי יהודה מה שמואל, מותר לאדם להשתיל מים בתוך 400 של תפילה. אם אדם התפלל, לא בית הכנסת, חוץ בית הכנסת בחור, התפלל שמה, מותר כשסיים תפילתו להשתיל שם מים. אמר יוסף, מה יקרה משמע לה? תנינו. רבי יהודה אומר, מוכרין את הכנסת לשום חצר, ולוקח מה שירצה יעשה. ואפילו חכמים, אפילו רבנן לקהם רשאי אסור, אלא בית הכנסת דקביה קדושתיה. הקדושה הייתה שמה קדושה קבועה. לכן, אמרו שאסור, חמש שמחר אותה, לעשות שמה מרגליים. אבל 400 שסתם שאדם יתפלל ברחוב, דרך קווי הקדושות היו, אין שם קדושה קבועה. לא, אין לזה בעיה כלל בעיקר. תנה תנה קמה דרב נחמן. כלומר, באמת, הקשו ולא ענו תשובה, אחורה דברים פשוטים. הלכה שהוא אמר שמואל, זו הלכה פשוטה. תנה תנה קמה דרב נחמן. המתפלל מרחיק 400, אדם סיים תפילה שלו, אז הוא לא ישתין מאותו מקום, אלא מרחיק 400 ומשתין. והמשתין מרחיק 400, מהמי רגליים שהוא הטיל, ורק אז מתפלל. אמר לו רב נחמן, בשלמה המשתין מרחיק 400 מתפלל, ודאי אסור להתפלל את מי רגליים? תנינה, כמה מרחיק מהן, מהמי רגליים ומהצועה? 400. אלא מה שאמרת בחילת הבריתה, המתפלל מרחיק 400 ומשתין, למה לי? יחי, כדי שתין לחולש ולד נהר דעה. כל נהר דעה, תמיד שיש שם יהודים שבאמצע הדרך פתאום רואים זמן מנחה עומד לעבור, נעצרים פעלים. אז כל שבילי דנהר דעה כולם קדושים, אסור להתפלל באותו מקום, למה? קדושה לא חלה, כי זה דבר ערעי. אמר לו, נה, ככה תשנה, ישהה, דהיינו, ככה תשנה, המתפלל מרחיק, המתפלל לא מרחיק 400, המתפלל ישהה 400 ומשתין, והמשתין ישהה 400 ומתפלל. שואלת הגמרא, בשלמה משתין ישהה כדי הילוך 400, משום ניצוצות, כי יתכן שעדיין ניצוצות מנטפים ממנו, אם יתפלל מיד, זה אסור, לכן חכה 400, רק אז תחיל תפילה. אלא יתפלל ישהה כדי ללוך 400 למה לי? אמר רבשי, שכל 400, כל זמן שעדיין סיים את התפילה, אבל עדיין תפילתו סדורה אפי ורחושה, רחשת סביבתי. שפתים שלו עדיין ממללות בתפילה, ולכן ימתין מעד. שאלו תלמידיו את רבי זכאי, במה הארכת ימים? אמר להם, ימי לא השתנתי מים בתוך 400 תפילה, ולא קיניתי שם לחברי, ולא ביטלתי קידוש היום. קידוש היום כוונה קידוש של שבת. אם הזקנה הייתה לי פעם אחת מחר כיפה שבראשה, כיפה זה כמו צעיר כזה, והביאה לי קידוש היום הרביעית של יד שאוכל לעשות כזה קידוש תנה. כשמתה, בלי שרצה מסירות נפש עבור הקידוש, הניחה לו 300 גרביין, זאת אומרת זה נקרא עושר גדול. כשמת הוא, הניח לבניו 3,000 גרביין, חביות של יין. רב הונה הבא אסר ריטה. זה לא מובן הסיפור הזה. רק מי שמכיר את הבגדים שחוץ לארץ יודע. אלא בגד שנקרא שרואל, שרואל ערבי. בגד מאוד מאוד רחב, מכנסיים רחבות, לא כמו שלנו היום שנקראים צמודים. אחרי רחבים נקרא צמוד. אז היה להם בגד מאוד מאוד רחב, שירה בתמונות. מאוד מאוד רחב. אי אפשר לחגור אותי, אי אפשר ללבוש אותו אם אתה לא שם עליו חגורה. כי זה מאוד רחב, של הצניעות, בגד מאוד מאוד רחב. אז הוא היה אבא שר איתה. איך הוא קשר את המכנסיים שלו עליו? על ידי זה עשב כזה, עשב ארוך, קשה, קשר אותו. וקייק רמד הרב ככה היה עומד לפני רב. אמר לו, מה היי, מה קרה? למה אין לך כמו כולם? אבנית רגיל. בעד חתיכת חוט. אמר לה, אבל לקידושה, לא היה לי יין לקידוש. ומשכנתי את החגורה שלי. והבאתי לתמורת המשכון הזה יין לקידוש. אמר לו, היא רצון שתתעשר עושר גדול, תתום בשירה, תתכסה כולך בבגדי משי. כי הכלל רבה ברד, כאשר היה רבה בנו שרב הונה התחתן, איפה הוא עושים את החתונה? אז בבית. אז רב הונה איש קבוצה, ורב הונה היה איש נמוך. אבא גנה הפוריה, הוא כנראה שתה קצת, ורצה לנוח מעט, שכב על המיטה לנוח. באו הבנות שלו והקלות שלו, פשטו את המעילים שלהם, ושמו על המיטה, השנייה גם שמה על המיטה, חדר פנימי שלא כולם נכנסים, ושמו על המיטה, עד ששמו עליו, התכסה כולו, עד דייתום, עד שהתכסה כולו, חיפשו אותו איפה הוא, מצאו אותו מתחת לכל הערימה. אז אמרו, הנה, זה הברכה שברך רב. שמע רב, והכפד. אמר, מה הטעמה? לה אמרת לי, כי ברכתי איך, כשברכת לך, למה לא אמרת לי, וכן למור, מכאן, אמרת, כשמישהו ברכת לך, תגיד וכן למור. למה שעניין להגיד וכן למור? אמר, שמע מילה, באותה שעת, שעת רצון. היית אומר לי בכן למור, זה מתקבל. רואים כאן גם אדם גדול, ענק, כמורב, יש שעה, שעת רצון שהברכה מתקבלת. צריך תמיד חשוב להגיע לשעת רצון. שאלו תלמידת רבי עזר משלמה, במה הרכת הם מלאים? ימי לא עשיתי כפנדר אלא מתכנס גם בפת שמותר. יש לפעמים שמותר עושה כפנדר, גם את זה לא עשיתי. ולא פסעתי על השם, קודש לא עשיתי כפיי בלא ברכה, ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.